שלום וברכה. שלום וברכה. ו' כסלו התשפ"ב.
שלום.
10 בנובמבר 2021 למניינם. יש לנו הכבוד היום לארח אישה יקרה, סטוריה ליוני. תכף נשמע את הסיפור שלה.
נעימוד.
כן. לא יודע מה אתם יודעים, אבל הסטוריה, חוץ מהסיפור האישי הגדול שלה, בעניין צבא הצהל והילדה, היא גם זמרת, כן, שהקליטה אפילו שני אלבומים, הבנתי, עשתה דברים נפלאים גם בזה, וגם גם, לשם נגיע, גם נראה ונשמיע קליפים. והסטוריה, איפה נתחיל, אני אומר. אני נחשפתי אלייך כאשר היה סיפור עם הילדה בצבא.
כן.
ממי גולן היקר שלנו עשה מזה, הפיץ את העניין בכלים שלו, בכלים האדירים שלו, האיש אומן של מילים. ואני מבקש, כן, הייתי שמח לשמוע את העניין, מה קרה שם בעצם? בואי תספרי לנו, מההתחלה.
אוקיי, שני לספטמבר, לילה, 2:30 בלילה, שומעת צרורות של הודעות נכנסות ככה לנייד שלי, אני פותחת, אני רואה שזה הקלטות, הבת שלי ככה מקליטה לי בהיסטריה, אם את לא מבינה מה קורה, מנסים לחסן אותנו בכוח, הבת שלי טירונית, בבסיס סיירים שבדרום בעת הזאת, אנחנו מדברים על לפני בערך, לא מזמן, זה קרה לפני חודשיים, משהו. אני ככה מאופלת משינה, ואני מנסה להבין, אני מנסה לחייג אליי, אמרתי לי אסור לי לענות, אבל היא מקליטה לי, בוכה, וזה נשמע כמו איזושהי סצנה שהיא מתארת ככה באיזשהו סרט אימה, שמאירים אותם בשתיים בלילה, אחרי שהם 17 שעות על הרגליים, טירוניות, בעצם בצעקות, אומרים להם תסתדרו בחטא, עם פיג'מות, עם נשקים, סגל של 15 אנשים עומדים מול קבוצה של איזה כ-150 בנות, משהו כזה, ואומרים להם, הלילה הזה כולכן מתחסנות ללא יוצא מן הכלל. הבת שלי הייתה, היא מחלימה, יש לו תעודת מחלים, אז היא אומרת להם, הם עוברות ככה, עוברים אחד אחד, והיא אומרת, לא, אני מחלימה, אני לא מונעת להתחסן, אז אומרים להם, לצהל יש חוקים משלו, מה שבעצם תקף בחוץ, לא תקף פה, ואם את לא תתחסני, אז יהיו סנקציות, ויהיו כל מיני דברים שתצטרכי אחר כך להתמודד איתם, וממש ניסו להפעיל שם לחץ מאוד מאוד משמעותי, אני יודעת שיש הרבה בנות שם שהתחסנו, ורצו ככה להתייעץ עם ההורים ולא נתנו להם, וזה גם היה שעת לילה מאוחרת, יש פה איזו מניפולציה כזאת, באמת לקחת חיילים צעירים שלא, שעומדים כל כך הרבה שעות על הרגליים, ושמטושטשים ועייפים, ולבוא ולמוטט את ההתנגדות שלהם. והם באמת, הרבה מהבנות מתחסנות ללא ייעוץ עם ההורים, הן לא מספיקות, הן פשוט מתחסנות בחצי אונס. אונס, אפילו לא חצי.
זה אונס.
ולמזלי, הבת שלי מספיק חזקה כדי באמת להתנגד, לעמוד על שלה, גם כשזה אומר שהיא תודר ותצטרך לשאת בכל מיני סנקציות כאלו ואחרות. היא לוקחת את הסיכון, והיא אומרת להם אין בעיה, והיא אפילו מגינה על איזה 3 חברות שלה, שהן גם שמה לא מונות להתחסן. וזהו, זה הסיפור.
ואני שואל איך בדיוק העניין הזה מתיישב עם סעיף 13 לחוק זכויות החולה שמדבר על הסכמה מדעת. סטוני, אני מבקש להאיר את עינייך. יש פסיקה ענפה לפי החולה אשר במרכאות נתן הסכמתו לאיזשהו טיפול רפואי כאשר התנאים הם לא תנאים, כלומר, למשל, ממש לפני הכניסה לניתוח, כן? או כשמציבים בפניו את הדברים כך שאין לו שום ברירה אחרת. יש פסיקה ענפה שקובעת שזו אינה הסכמה מדעת. מקל וחומר, כאשר הדברים אמורים על לחץ פיזי ממש שכזה, ואנחנו מנסים להבין איך יכול להיות שבצבא ההגנה לישראל, זה אותו צבא שהוא צבא העם, הצבא של כולנו שאמור להגן עלינו.
עלינו ועל הילדים שלנו.
תוקף אותנו. איך יכול להיות? זה עניין מדהים, אני יודע את זה מידיעה אישית, רבים רבים פנו אליי, עם ילדים בצבא, רוב הילדים האלה בצבא, רובם המוחלט של האנשים עשו את זה, שלא בהסכמה מדעת, עשו את זה כתוצאה מאונס פר אקסלנס.
ממש ככה, אינוס צבאי.
זה, זה, זה מקרה חמור מאוד, וזה רק אחד מהמקרים, כן? הצבא כאילו לא רואה, לא רואה בעיניים, עניין של הדרה של חיילים, כן, למקלחות נפרדות, ממש. לכיורים נפרדים, ממש. המורחקות באיזה קורס, כן? אנה באנו, עד לאן הגענו, וזה מתיישב לי, היסטוריה, עם הדוקטרינה הזו של הציות העיוור שהוטמעה בנו. אני אומר, לא בכדי, דווקא אנחנו נבחרנו להיות שדה הניסוי של העולם. כי אנחנו הדמוקרטיה היחידה בעולם, שבה יש גיוס חובה, וממילא דוקטרינת הציות העיוור הוטמעה בנו מזה שנים בילדות.
בוא כן. נלך להרצל, שכתב ביומנו שבעצם מדינת ישראל, מדינת ניסוי. בואו נתנסה וננסה בה את כל הדברים, ואחר כך נבדוק אותם על העולם. זאת אומרת, נבדוק בישראל, ואז, זאת אומרת, הדברים כתובים שחור על גבי לבן. ולא... יש פשוט איזושהי הכחשה מאוד מאוד גדולה, בדרך שבגדלנו, בהנדסת התודעה שבה, שאותה ספגנו. מיום לידתנו, כאילו פה במדינת ישראל, אנחנו בתוך איזה גטו כזה, שסופגים מסרים מאוד מאוד מסוימים, כולנו חושבים אותו דבר, רואים אותו דבר, עד שבן אדם מעז יום אחד פשוט להתעורר, לפקוח את העיניים ולשאול שאלות. כן.
אז הדבקות הזו במשימה, המטרה, היעד, כך חינכו אותנו בצבא, דבקות במשימה, כלומר, נתנו לך, הטילו עליך משימה, לחסן את האנשים, להזריק לאנשים, או... לגרום להם לעטות את זה, ביוק ובקרוק, ציות עיוור, אנחנו הולכים על זה, לא משנה מה התוצאות, לא משנה מה המחיר, כאשר כאילו נעלמה מעיניהם של האנשים, המונח נעלם מעיניהם, המונח פקודה בלתי חוקית בעליל. פסק דין כפר קסם, זה אשר הביא את המונח הזה אל העולם, כן? פקודה בלתי חוקית בעליל אשר דגל שחור מתנוסס מעליה, היא פקודה אשר חייב אדם, חייב חייל, לסרב לה. ואנחנו שואלים, מעבר לעניין של ציות עיוור, איך יכול להיות שמשתמשים לנו בצבא? וזו לא הפעם הראשונה?
לא הפעם הראשונה. יש לי פה אפילו, אני רוצה
להראות. אני מבקש להגיע לזה בדיוק, בגלל זה דיברתי על זה.
כן, כן.
כשדה ניסוי.
כן, כן.
לוקחים לנו את הילדים שהפקדנו בידי מפקדים, חשבנו הראויים לכך.
ממש ככה.
והופכים אותם לכתפיים בהזמנה. מה זה הדבר הזה? אז מה קרה? בואי תספרי לנו, שתדע כל עם עברייה, אני אומר, מה קרה? מה קרה בעניין האנטרקס? בוא נשמע.
כן. אז פה באמת נשאלת שאלה, ואני מדברת בתור אימא עכשיו, באמת, בתור אימא, כשאנחנו באמת מוסרים למדינה את היקר לנו מכל, את הילדים שלנו שגידלנו, אני אומר, אוקיי, קחו, הילדים שלנו הופכים להיות רכוש צבאי סוקול. איפה הגבול? איפה הגבול? איפה אנחנו בעצם הופכים להיות לא מוסריים, לא אתיים כלפי הילדים שלנו, כי זה הילדים של כולנו? ואני ככה, בתוך כל הדבר הזה, נכנסתי למחילה מאוד מאוד עמוקה, והתחלתי לחקור את זה, ואני רואה שכל סיפור הניסויים בחיילים זה לא דבר חדש. אנחנו מדברים על מאות ניסויים בחיילים, אגב, לא רק בארץ, בארצות הברית, אני אפילו תכף יראה לך ניסוי הזוי שעשו חיילי צבא, בחיילי צבא גואטמלה. אני, לפני שאני אגיע לניסויים הישראלים, אני רוצה להראות לך ניסויים העולם, שזה גם הזיה. זונות נזכרו בכדי להדביק חיילים במחלות מין. בין השנים 1946 ל-1948 נערך בגואטמלה מחקר שמטרתו בחינת האפקטיביות של פניצילין בטיפול במחלות מין. זאת אומרת, שולחים להם זונות לחיילים כדי שהם ידבקו, ובודקים את היעילות של הפניצילין, בלי שהם יכל יודעים.
נו שאמרנו, דבקות במשימה, לא משנה מה האמצעים, לא משנה מה המחיר.
או הסמים של הסם משפר הרנות בטייסים, למשל, או למשל, חיילים שנתנו להם הרואין ו-LSD במהלך לוחמה, והם לא ידעו את זה, כדי להפוך אותם לחיות מלחמה. אין גבול, באמת, אין גבול לדבר הזה. ובצהל, החיסון הכי מפורסם, כן. בעצם, באנטרקס. אנטרקס זה בעצם עומר 2 נקרא, אוקיי? נקרא כן. לזה. בעצם אושר, הניסוי הזה אושר בין השאר על ידי פרופסור אסא כשר, וספג ביקורת ציבורית מאוד 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 חריפה מצד הקהל הרחב שנחשף. אבל מה קורה עכשיו? איפה כל האנשים שביקרו את הניסוי הזה? למה הם נעלמים? איפה קולם? למה קולם לא נשמע ברגעים אלו עכשיו עם הניסוי של פייזר? כשבעצם מנסים את החיסון של האנטרקס על החיילים בצבא הגנה לישראל, וכמובן יש לזה הרבה מאוד השלכות עד עצם היום הזה. והנה יש פה איזשהו מסמך של דובר צהל, אני רוצה רגע להראות אותו, שהוא אפילו הוא לא חסוי, הוא בלתי מסווג, אפשר, כל אחד יכול להגיע אליו. ופה שואלים הנדון תשובה לפנייתך בנושא ניסויים קליניים בחיילים, זה את נופר 2, התנועה לחופש המידע. ויש פה כמה ניסויים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 פה, 7, 8, 18, 23, 26, וזה רק מה שמדווחים, כן?
26 מדווחים, כן? כן, בתשובה כן, לפנייתך כן. בנושא ניסויים קליניים בחיילים, כן?
כן, ואת מרבית הניסויים האלה, כמובן, החיילים לא יודעים, זה לא הסכמה מדעת, הם לא נותנים הסכמה לעשות ניסוי בגופם.
מה, דבר אח שלי, דבר פרח. לא, זה לא זה. אוקיי.
ובעצם הם לא באמת יודעים, הם לא יודעים מה עושים להם, זה הכל מאחורי הגב, זה הכל בחוסר הסכמה, אין פה שום לויאליות, אין מוסריות, אין אתיות, ואלה הילדים של המדינה, אז הילדים שלנו.
כן.
איפה הגבול הדק הזה עובר בין למה לוקחים ילדים צעירים ומרשים לעצמם להשתמש בגוף שלהם?
כן. אז זה בדיוק הזמן, אני ברשותך.
אתה רוצה להסתכל על
המוצר? אני כן ראיתי, זה? ראיתי ואני מכיר את זה היטב. יש כאן ניסויים הזויים, כן? כשמטרות הניסוי, בחינת שימוש במדים מיוחדים למניעת הקיצות של קרציית לצורך מניעת כן. מחלות, אני גם אומר, מטרת הניסוי היא פיתוח כלי שיסייע להבחון מי חשוף לסיכון מוגבר להתפתחות נזק לאור התופן, בעקבות צלילה וכן הלאה וכן הלאה. והחיילים שלנו, ששלחנו כדי להגן על עם ישראל, מותקפים בצבא, אפילו לא יודעים את זה, התקפה, זו מתקפה, שיהיה ברור, מתן טיפול רפואי שלא בהסכמה מדעת, אינו אלא מעשה תקיפה, אגב, גם פלילי, גם אזרחי. ותמיר, עורך הדין תמיר תורגל, הוציא... מסמך חשוב מאוד לצייד את החיילים שרוצים מנסים להימנע מהעניין הזה.
את זה הוציא אגב בעקבות המקרה של הבת שלי.
כן.
היה המון 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 עניין סביב העניין הזה, סביב העניין של הבת שלי. זה הגיע עד להג.
כן.
וכל מיני אנשים, ולרמטכ"ל, ולשר הביטחון, ואלי אבידר פנה אליי, וכל מיני אנשים, כל מיני דרגות, פשוט זה עורר סערה.
כן.
אבל עדיין, שוב, אני לא יודעת כמה זה השיג, מעבר לסערה שזה חולל, מה ההשלכות. וזה המכתב של תמיר תורגל.
אז למען הסר ספק, חיילי צהל אינם רכוש הצבא, אף אדם איננו רכוש, והפעלת לחץ, הנה כאמור, גם עבירה פלילית. הפעלת לחץ לביטוח חיצוני אסורה על פי החוק, ומהווה עבירה פלילית. אז ראשית אנחנו ממליצים בחום לכל חייל שמבקש...
להצטייד במסמך
כן, הזה? כן, להצטייד במסמך הזה, אפשר להדפיס אותו בקלות, ופשוט למסור אותו למי שמנסה לנוס אותו, והכי חשוב, רק רגע, איך יוצאים מזה, עושים כזה דבר, הכי חשוב, אני אומר, רבים גם פונים אלינו בעניין דיני עבודה, ובמקומות עבודה וכאלה. חשוב מאוד, כל אחד קובע לעצמו את הגבולות כמובן, אבל חשוב מאוד להבין איך נלחמים בדבר הזה. פשוט, שמים על כף המאזניים רק שאלה אחת, האם אני אדם חופשי,
נכון.
או עבד. את הגבולות תקבע בעצמך. הוא עדין לחיילים בצבא. לא חשוב כמה לוחצים אותך, לא חשוב איזה מניפולציות מפעילים עליך. אתה עמוד כמו גבר, או כמו אישה חזקה, ועמוד בסירובך לעשות את זה, זו זכותך המלאה, גם אם מסביבך משכנעים אותך שזה מאוד מאוד חשוב לבריאות חבריך. שקרנים. שקרנים. זו העוולה הכי גדולה שנעשתה כאן, הטלת אחריות.
כן,
הטלת אחריות לבריאותו של חברך, הטלת האחריות עליך. שקרנים, שום דבר אחר זולת זה, שקר וחזר. זה הזמן, לפני שאני מתחיל לאבד שטונות, לתת כאן משהו קליל יותר, נצא לאיזה שאתנחתה קטנה מוזיקלית, אסטוריה שרה מדהים, בואו תראו קליפ מדהים של אסטוריה, קחו את זה תהנו.
Shows to all her man so beautiful and tall. Through my window now I see two lovers laughing, wrestling sheets. The husband suddenly appears. I watch a smile inside. Oh dear. Through my window I see little boxes of life celebrating the white pleasant faces and smiles. Deep inside it's all lies, deep inside it's all lies. Standing near her window pane, a girl's flying a paper plane. It lands inside a balcony. Old woman lifts it softly. She looks around her wondering, then hangs the washing on the string. She prays that she will shortly find her old love and her peace of mind. From my window I see little boxes of wine celebrating away. Pleasant faces and smiles, deep inside it's all lies, deep inside it's all lights. On a hot summer's day, on a small balcony, a fat man is an agony. That he suddenly smells the sweet cake in the breeze. Sounds of music that is his hurt feelings he breathes.
זה נפלא, זה נפלא. ספרי לנו על הקליפ המסוים הזה. מה ראינו?
זה שיר מתוך האלבום הראשון שלי שנקרא חלונות.
זה
צולם בפורטוגל. היינו שם 3 שנים, היינו דיפלומטים בשגרירות ישראל בליסבון, זאת אומרת, אני מכירה את המערכת מבפנים, מה שנקרא, מתוך משרד החוץ, ובמקביל לתקופה הזאת, ככה, זה היה לפני כמה שנים, 8 שנים, טיפה יותר, אני גם מוציאה אלבום שם, ואפילו קצת מתפרסמת שם, מופיעה בכל מיני כאלה תוכניות טלוויזיה, ומוציאה את האלבום הזה שם, וכתבות, ועיתונים, ונורא מעניין אותם שם, השילוב הזה של דיפלומטית ישראלית, שהיא גם זמרת, הפורטוגזים ככה, זה באמת מדליק אותם. אז זהו, הקליפ הזה צולם בליסבון בעת ההיא, במסגרת אותה שליחות דיפלומטית.
אוקיי, נחזור לעניין שלנו. אנחנו, ראשית, אני מבקש, חשוב מאוד להזכיר, יש לנו על מכתב עורכי הדין כבוד גדול, ויש לנו את חתימתה של עורכת הדין, אלוף משנה בדימוס, נשיאת בית דין צבאי בדימוס, עורכת הדין אורלי דרי ירון,
נכון.
האישה הנפלאה הזו, שאני אוהב אהבת נפש, לקחה על עצמה את העניין הזה של חיילים, ומנסה לעשות, עושה לילות כימים, או לילות כימים, אני יודע, ומנסה להציל חיילים בצבא, ויש לה גם קבוצות חיילים מדעת, אם אינני טועה, כך זה נקרא, אפשר להגיע לזה, תגיעו לשם, יש שם הרבה מידע, ובכלל גם אפשר לפנות אליה כדי להתייעץ. סטוריה, מה את עוד מספרת לנו? מה עוד קרה מאז?
בעניין אורלי דר ירון, היא באמת לקחה, הרים את הכפפה,
כן.
במקרה של הבת שלי, ו... ככה, באמת עברנו איזושהי דברות מול צהל. אני הגשתי, הנחתה אותי מה לעשות, אני הגשתי באמת תלונת בקבילות חיילים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים איזשהו טלפון מנציגת פניות הציבור של צהל, שבעצם הטלפון המיוחל, מה שנקרא צהל, לוקח אחריות, והיא אומרת שנעשו שם רצף של טעויות קריטיות בהבנת המקרה, הבנת הסיטואציה, מה שבעצם צהל, הגרסתו של צהל העניין, זה שהיה להם חיסון שעמד לפוג תוקפו ב6 בבוקר, ועל כן ב2 בלילה הם הרשו לעצמם למעשה להעיר טירוניות. אנחנו לצערנו לא נופלים בפח הזה, לא ממש בוחרים להאמין לגרסה הזאת, היות והתגלגלו לידינו אלו התכתבויות וואטסאפ של קצינות בחיל קרבי, שממש ממש הראו לנו ככה את מה שנקרא את הלוז שלהם, ובלוז יש ממש 2 בלילה להעיר חיילים קרביים כדי לחסן אותם.
אבל היסטוריה, חשוב לזכור שגם הטיעון הזה הוא בזוי. זאת אומרת, זה לא שזה מנורמל לעומת הסיבה האמיתית. כלומר, בגלל שפג לך איזשהו תוקף, אז אתה אונס חיילים בלילה? לאן הגענו? אגב, אנחנו מכירים את פגות התוקף הזו של הבקבוקים האלה?
כן, כשהם רוצים, הם יודעים יפה מאוד.
כן, אנחנו רואים את זה לא רק בצבא. אנשים מגיעים לקופות החולים, יש את זה, ראינו חומרים בעניין, מגיעים לקופת חולים, והם מתמימות, הבחור פשוט אומר, אפשר לראות את הבקבוק, את התפוגה שלו, הוא רואה פתאום שזה יולי, והוא בכלל כמה חודשים קדימה, האחות שם אומרת לו, אופ, 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 טוב ששמת לב, טוב שיש לך עיניים לראות, והלכה ובדקה. הסתובב וחזרה אליו עם תשובה. אמרו לנו שאפשר.
שזה בסדר.
אמרו כן, לנו שזה כן, בסדר.
כן, כן, כן. אבל להעיר חיילים ב2 בלילה, כי הם נורא נורא מהדקים שם, ו... כן, אז כן, אז אנחנו לא קונים את הדבר הזה. אנחנו כבר, מה שנקרא, הסרנו את ה... את הרתיעה מהעיניים, אנחנו ערים, אנחנו מבינים מה מתחולל כאן מתחת לאפנו, אנחנו לא נופלים יותר למניפולציות כאלו ואחרות, ואסטרטגיות של תודעת הנדסה, הנדסה תודעתית, סליחה, ויותר ויותר הורים אני מקבלת המון פניות, יורם, המון פניות. אני לא יודעת מה לעשות עם זה, זאת אומרת, צריך להתאגד פה איזשהו גוף. אני קטונתי, אנחנו צריכים להתאגד גוף של הורים מדיני, כן? שאמור להיות אמון על בריאותם של הילדים שלנו. זאת אומרת, אתה לא יכול לשלוח ילד שלך לצבא בידיעה שגופו מופקר ונפשו, הגוף הזה כבר מבחינתי מאבד את הקרדיביליות שלו כאימא. לא, אני מכירה מלא הורים שפשוט לא רוצים לשלוח את הילדים שלהם לצהל.
כן, וזה עצוב, וזה עצוב, כי הרי החברה הישראלית בנויה על העניין הזה, על צהל, על צבא העם, על האחדות שהוא מייצר, על זה שהוא כור היתוך לקיבוץ כל הגלויות שנאספו כאן, וכן הלאה וכן הלאה.
ועל האצל, ולשבת על הגורן, והגיבורים שלנו שנצבעו באור כזה, אתה יודע, זוהר ומדהים ביום העצמאות, עם הדגל שהרמנו, כל גיבורי הפלמח וכל אתה יודע, הגלוריפיקציה סביב הדמויות שלהם, כאילו אנחנו כחברה, מבחינתנו הלוחמים, כאילו זה מדינה כזאת שהיא מאוד מאוד מקדשת, כן. את הדבר, את התרבות הגברית
המצ'ואיסטית הזו.
המצ'ואיסטית, כן, בדיוק, מפקד כן. בצבא, ותהיה זה, ואתה יודע מה, גם פה יש לנו שבר חברתי.
כן.
משום שאני חייבת להגיד לך, שאני פוגשת בתור מטפלת רגשית בקליניקה.
אוקיי.
Okay. גברים שמגיעים עם פוסט-טראומה מאוד קשה מהצבא, כי הם לא עומדים הם לא עומדים בלחץ שמפעילים עליהם כבחורים צעירים, שעדיין אין להם את הכלים הרגשיים להתמודד עם כל הדבר הזה. Mm-hmm. הם נשברים, והם אחר כך שנים נמצאים בפוסט-טראומה, והרבה פעמים המדינה לא לוקחת אחריות. ושוב אנחנו מגיעים לאותה שוקת שבורה, שבעצם אנחנו מנצלים את החיילים שלנו.
המדינה לא לוקחת...
המדינה מנצלת ולא לוקחת שום
אחריות. לא לוקחת אחריות, וראינו את העניין הזה עם החבר'ה שצללו בקישון, רק לפני כלום זמן, שתבינו, מאבק של שנים רבות, רק לפני כלום זמן, הוקרו מקרים, מספר מקרים כאלה שיש קשר סיבתי בין מחלת הסרטן בהם לקו לבין מי הביוב בהם הם שחו בקישון.
יותר מזה, יורם.
ואנחנו יודעים עוד שנייה, ואנחנו יודעים שלגבי העניין הזה, חיסון דעכשיו, או מה שמתקרא חיסון, זה מובנה בכתב. הסרת האחריות מפייזר או מיצרניות אחרות היא כתובה.
היא כתובה במושחרת, ואין לנו שום יכולת לדעת מה כתוב שם באמת.
ואנחנו אומרים, אוקיי, אז בסדר, את הנפגע לא משנה מי מפצה אותו, כן? אז אני אומר, אילו רק יכולנו לפנות למדינה, אבל זהו שגם כאשר אנחנו באים למדינה...
אין לך למי לפנות.
אין לך קשר סיבתי ואין מי שיקים אותו, זאת אומרת רופא, שייתן חוות דעת שהאיש פגוע כך וכך כתוצאה מהזריקה הזו, רופא כזה, במקרה הטוב, יאוים.
כי זה בנוי על
במקרה קשר, הטוב יאוים.
זה בנוי על קשר השתיקה. והכל כאן סובב סביב נרטיב של השתקה והפחדה, ואני רוצה להגיד לך שזה כמו לחיות בתוך הסיפור של טרומן. אוקיי? אנחנו חיים באיזה בועה. התקשורת קנויה לחלוטין, משדרת מסרים מאוד מאוד סלקטיביים, מה שרוצים להראות. הסיפור של הבת שלי, שנוגע לכל אם ואב במדינת ישראל, לא קיבל כיסוי תקשורתי.
איך יכול להיות?
איך יכול להיות דבר?
הוא הדין באשר לאלפי האנשים שבבים מקום מוצא שם. אתמול, למשל.
והגענו רבותיי, לכל עיתונאי, לכל עיתונאי הגענו.
אני אומר, הסטוריה אתמול, היו כ-7,000 אימהות, נשים, באירוע מדהים, שלדורון נדב היקר, היה חלק גדול ברמתו, אני פשוט לא זוכר את שמה של מי שארגנה את זה, נעמו שם אנשים יקרים, גם אורלי, גם רותם ועירית וכן הלאה, ונורית בן דוד, ואני מצטער אם לא הזכרתי את כולם, היה שם אירוע גדול וחשוב. נניח שהאנשים בגן הורדים אתמול מדברים שטויות. נניח. זה לא חדשות?
נכון.
זה לא אייטם של... דקה.
הם לא יתנו במה.
אז נשלח לשם הלוקאץ'.
כדי לעשות צחוק.
כדי לנסות להלעיג אותם, אבל הוא לא ידע לאן הוא הגיע, וגרמו לו לעוף משם, וזה בדיוק הזמן לזמן לעוף. תהנו.
מחכה כל חייך לדבר הגדול שאולי הוא יגיע וישטוף את הכל כמו שציירת במכחול על דף לבן בגן עם האבא ילד אוטו ובית קטן רק שכחו לספר לך אם החיים ממציאו אז הצייר הגדול ואלוהים כל יכול מתי הייתי מאושרת עמוק בפנים את אחרת אם מישהו יגלה יומר את נתרת וזה זמן לאו זה לא עוזב אותך תמונה במוזיאון לפני שנים 1800 בקטם מול ים בטוח והרים סמלתה הסגולה מחוררת מעט ומבטה כשלך מרוחק מאובק תמיד אהבת את היום אך לא יעזת מעולם מסתכלת שנים
זמן לעוף.
היסטוריה.
כן.
אנחנו חוזרים רגע לצבא. מה את יודעת על טיפול בפוסט טראומה בצבא הגנה לישראל?
כן, אני לא יודעת מה עושים בצבא הגנה לישראל כדי לטפל בפוסט טראומה, אני יודעת מה אני עושה כדי לטפל בפוסט טראומה אצלי בקליניקה. אני פיתחתי שיטה שנקראת CMT, Cell Memory Therapy, תרפיית הזיכרון התאי, שבעצם מאוד מאוד עוזרת למקרים של PTSD, או אם זה קומפלקס PTSD. כשאנחנו מתעסקים בפוסט טראומה, אנחנו מתעסקים ברקמה חיה. בעצם ברקמת זיכרון חיה, שיכולה בכל רגע, יכול לבוא איזשהו טריגר, ופשוט לפוצץ מה שנקרא בתודעה שלנו, איזשהו משהו.
רגע, אז שנייה אחת, בואי רגע, אמר, מתוקף מה, באיזה קורבה את אומרת את הדברים?
מטפלת רגשית ומפתחת שיטת ריפוי. ריפוי רגשי, כן, CMT, זה מה שאני עושה. ובעצם אני פוגשת הרבה מאוד גברים, בדרך כלל גברים, יש הרבה נשים, אני לא מדברת כרגע על נשים בפוסט טראומה, אבל גברים שמגיעים מהצבא, או גברים שאחרי הרבה שנים פתאום מתפרץ אצלהם, באמת, אתה יודע, יש המון סימנים, עצבנות, רגזנות, חוסר שינה, פתאום אירועים שמעלים אותך לכיוונים של התקפים פסיכוטיים, ומה שאנחנו בעצם עושים זה אנחנו יכולים לחזור חזרה לתוך הזיכרון, בעדינות, לתוך רקמת הזיכרון, ממש לפתוח אותה בעדינות, אנחנו יכולים לעשות re-writing, ממש לכתוב אותו מחדש, לשנות את התפיסה, משום שזיכרונות מייצרים תפיסה, תפיסת מציאות מסוימת, ואנחנו יכולים לחוות את זה בצורה מסוימת, לביים את הזיכרון מחדש, להפגיש את אותו אדם עם עצמו של היום, זאת אומרת, זה נקרא ממש טכניקת פיצול בזמן. אני יכולה לפצל אותו לעבר ובעתיד, אני יכולה להכניס אותו כמו שהוא היום, עם הכלים שעומדים לרשותו היום כבן אדם בוגר, כדי לטפל בחייל שהוא היה בגיל 18, והיום הוא כבר בן 50, אוקיי? ואז בעצם אנחנו מייצרים באמת ריפוי מהשורש, ריפוי מאוד מאוד עמוק, ויש, אני יודעת, זה בנוגע ל-CMT שאני עושה בקליניקה, אבל אני יודעת שיש היום ממש פריצות דרך משמעותיות מאוד בעבודה עם MD, שזה בעצם סם, אבל סם מאוד מאוד שהוכח כמאוד חזק ופורץ דרך לטיפול ב-PTSD. עושים עליו עכשיו ניסויים, ה-FDA, יש עליו ממש, הוא עובר תהליך של רגולציה עכשיו. אני יודעת שבטיפול של PTSD, ככה מאוד, שהוא מאוד מאוד קומפלקס, ה-MD יכול לחולל, וואו, פלאים.
אני לא יודע, לא חקרתי את הדברים, לא ירדתי לעומקם, אני רק יודע דבר אחד, אמרתי וכתבתי היסטוריה במקומות רבים, אני יודע שאין לנו רופאה זולת השמש, ואין לנו רופא זולת בוראה. כלומר, כל מה שקשור לשמש ולמה שגדל תחתיה, צמחים, את זה אני יכול בקלות לאמץ. אני הייתי שמח להגיע איתך קצת למה שקורה בתקשורת באמת. ההתגייסות הבלתי נלעת הזו, כן? של התקשורת... אני אומר את זה לא בעדינות, עשתה אנשים מטומטמים. אמרתי, אני כבר התחלתי להאמין, התחלתי להאמין ששמו שם בדבר הזה, זה חומר מטמטם, אי אפשר תקשר איתם.
אבל בגלל זה שים לב שעכשיו הם אומרים שיש להם את המשבר הזה של הצפייה הכי נמוך שהיה אי פעם.
כן, ובכל זאת אנשים רבים, פחות דרך אגב, אבל אנשים רבים, לא מוכנים ללמוד בכלל. מכיוון שנשטף מוחם, אנשים באים אצלי, למשל בפוסטים, מגיבים, אתה רואה שהם מצטטים את מה שאמרו להם בטלוויזיה, כאשר ברור לחלוטין שאין לזה שום יסוד, אומרים את זה אנשים רבים, מומחים רבים, ואין פוצה פה. מה את אומרת על תפקידה של התקשורת בעניין הזה?
תראה, התקשורת היא קנויה לחלוטין, זאת אומרת, היא חלק מאותן זרועות של אותו תמנון, שאני קוראת לו המטריקס, כשבעצם זרוע אחת זה הבנקים, וזרוע אחרת זה הפרמות, וזרוע אחרת זה ממשלות, וזרוע נוספת זה התקשורת. משום שכשאתה שולט בשופרות התעמולה, אתה שולט באנשים. עכשיו, אין שם, לדעתי היום אין עיתונות אמיתית. לא קיימת עיתונות אמיתית. אנשים, כל אחד מגן על התחת שלו, אנשים מפחדים לאבד את מקום העבודה, אז עיתונאים הם כבר, אין שם באמת את תואר המידות של עיתונאי שחוקר את האמת. הרי אנחנו, השכם והרב, מנסים להשתחל ולהשחיל לתקשורת דברים שלקוחים מעולם האמת להראות להם, ואין קול ואין עונה, אין עם מי לדבר, אין עיתונאי אחד שלוקח בעצם. מבחינתי, מה שאנחנו עושים פה, זאת הטלוויזיה של העם. זאת טלוויזיה של אמת. ואני חושבת שיותר ויותר, זה לא סתם שהם הגיעו עכשיו לאיזשהו משבר צפייה, משבר רייטינג, כי יותר ויותר אנשים מבינים, מגלים ומתעוררים, ומבינים את השטיפה התודעתית שהם עוברים על בסיס יומי, הם מבינים שהם בעצם מהונדסים, הם מבינים שבתדר מסוים ממש מאפנטים אותם. אגב, שאתה יושב חצי שעה מול הטלוויזיה, המוח שלך יורד לתדרים מסוימים שהם כבר תדרי איפנות.
כן, ומקבלים גם מסרים בתוך
ממש, אבל, ממש, מסרים תת-הכרתיים, הפרסומות, הכל שם, המדוד, הצבעים, המוזיקה, הכל כדי להפנט אותך בסופו של דבר.
אנחנו שואלים
מה שהם רוצים.
ואנחנו שואלים איפה העיתונאים שחזקנו מהם, איפה אילנה דיין? דוקטור משפטים. אילנה דיין.
אז יש את
השאלה. זו שידעה להוציא מבית המשפט העליון הלכה. אני לא אמר את דעתי. הלכה על לשון הרע, רק שנייה, על לשון הרע, מה שנקרא אמת לשעתה, כן? אחרי ש... זו שידעה לעשות דברים נפלאים בבית המשפט, איפה היא עכשיו? או בטלוויזיה. איפה התוכנית עובדה? איך יכול להיות שהתוכנית עובדה לא חוקרת את מה שקרה כאן? איפה רביב דרוק? העיתונאים שאנחנו הכי שמחנו עליהם, שחשפו את הדברים הכי גדולים כאן. נדם קולן.
ממש ככה, תשמע, אנחנו...
וזה מצרים... כואב, כי אותם אנשים שלא מוכנים ללמוד את החומר, אחד הטיעונים החזקים שלהם הוא, איך יכול להיות? איך יכול להיות שאם זה מה שנכון מה שאתה אומר, איך יכול להיות שזו, אילנה דיין לא מדברת על זה, או רביב דרוקר, או כל מיני כאלה. איך יכול להיות? אז רק... מילה אחת לגבי איך יכול להיות היסטוריה, אמרתי זה כבר בהזדמנויות אחרות, איך יכול להיות, רבותיי, זה הטיעון הכי חזק של מכחישי השואה. היי. גם אתם מכחישי שואה? זה לא טיעון. בדקו, חיכו, יש רופאים, מומחים רבים, אנשי מקצוע, פילוסופיה, שמדברים... שאומרים את הדברים, אז מסתירים מכם את החומר, אני אומר, מסתירים מכם את החומר, חפשו דווקא אותו, דווקא את החומר שמנסים להסתיר מכם. ולו כדי לשמוע איפכה מסתברה. כן.
תראה, אתה יודע מה יקרה, זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב. מה יקרה אם יסכימו באמת להודות באמת לאמיתה בשידור חי, בתקשורת, אתה יודע, התקשורת המיינסטרימית, אתה יודע מה יקרה פה במדינה? אתה יודע מה יקרה פה במדינה? אתה יודע מה יקרה כשהם יסכימו להודות בכל התופעות לוואי והמוות של החיסונים? מה יקרה כשיסכימו להודות בניסויים בחיילים? מה יקרה? מה יקרה? כל תקרת הזכוכית תתנפץ לאנשים, יהיה פה אנדרלמוסיה וכאוס, הרי זה לא סתם... שלא קיבלתי במה בנוגע למקרה האזוי של הבת שלי.
כן.
זה מקרה של כל הדעות, אוקיי? כן. לא משנה אם אתה מתנגד חיסונים או שאתה בעד חיסונים, לכל הדעות, המקרה הזה הוא מקרה לא נורמלי, לא שפוי, ולא אמור להיות, לא אתי, לא מוסרי, בשום צורה ושום קנה מידה.
חד משמעית.
כן? אז מה היה קורה אם היו עכשיו, אילנה דיין, אחת כזאת, הייתה מעלה את זה באמת בשידור שלה. זה מה היה קורה? הורים לא היו מגייסים את החיילים שלהם. צהל היה פושט את הרגל. זאת אומרת, אם אנחנו נרשה לעצמנו כחברה, להתבונן עמוק בפצעים שלנו, אוקיי? עמוק באמת. הרי מה זה התקופה הזאת של החישנה עכשיו? למה הכל מועץ? משום שכל השיעור התודעתי והנשמתי, אוקיי? שאנחנו עוברים כאנושות, כקולקטיב, כאינדיבידואל, זה שיעור של אמת ושקר. בחרת באמת, בחרת בשקר, בחרת בחיים, בחרת במוות. בורא עולם בוחן עכשיו נשמה, 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 נשמה. מי לעולם האמת, מי לעולם השקר. ואנחנו חיים בעולם השקר, על מד השקרה, זה כתוב, אנחנו יודעים את זה במקורות. איך אתה בתוך עולם השקר יכול להיות נציג של אמת? הרי לאמת חוץ מכמה נציגויות קטנות שלה פה בארץ, אין לה במה. אין לה במה.
אין לה במה לפחות.
אבל השקר חוגג. אנחנו תסתכל על הממשלה. זה משקר ככה, וזה משקר ככה, וזה... כולם שקרנים, אין אחד שנקי, אין צדיק אחד בסדום. אנחנו חיים בעולם של שקר, עם תקרת זכוכית שמגנה על העולם של שקר הזה. ולצערי, ככל שאנחנו חוקרים יותר ויותר לעומק, אנחנו מבינים גם שההיסטוריה משוחזרת ומשוכתבת, ואנחנו חיים באיזשהו פיקציה, פשוט פיקציה. השאלה כמה אמיץ אתה, התקשורת עוד לא מספיק אמיצה לגעת באמת ולגעת בפצעים האמיתיים. הנה, עכשיו הם חשפו את העניין של הפרוטוקולים של ה... של חטיפת ילדי תימן. כן. אלוהים ישמור.
אז עכשיו גם זו, משמע, זו של הכדורגל, לא? צופית גרנט אמרה שתלך עם זה בתוכנית שלה ואת הכל. תודה רבה לך. מה ייתנו לך צופית הבריטי, אני אתן לך את המקרה של אמא שלי. מאמא שלי לקחו ילד בסורוקה בבאר שבע, לא בשנות ה-50, לא בשנות ה-60, 76. עכשיו את מתחילה לדבר על זה? אז נרמלו לנו גם את האפשרות לסגור פרוטוקול, לסגור מידע, להסתיר אותו מהציבור, כי מאוד מאוד מסוכן, וואלה, כמה הקשר לדבר הזה לביטחון המדינה? איך? על מי אתם עובדים? מה הקשקוש הזה? מה הקשר של חטיפת הילדים לביטחון... הרי ההסתרה היא בטענה של ביטחון המדינה, אין טיעון אחר שיכול להתקבל בבית המשפט.
ואיזה מעשי זוועה? כדי לחקור את הלבבות שלהם, הרגו את הילדים. בואו נגיד את זה בריש גלי. בואו נוציא מהארונות הכי קדושים של המדינה, את כל הפרות הקדושות והשחוטות שלנו, ונתמודד עם האמת אחת ולתמיד, עם האמת החברתית המתבקשת בתוך מדינת ישראל. משום שאם אנחנו לא נתמודד עם האמת כחברה וכאדם, כל אחד מול עצמו לביתו, החברה הזאת והמדינה הזאת פשוט תקרוס מתוך עצמה, לתוך עצמה. כי השקר יקריס אותה.
Little girl, where'd you go? Only yesterday a blue white flowers to the wind. Little girl, where'd you go? Only yesterday a barefoot stepped over sunshine fields. You were this orange fairy, spot of light in the dark. You brought happiness everywhere and to anyone you've touched. And now you're hiding between the streets. And I can find you.
If it was too long.
Little girl, where do you go? Someone took your heart.
הילדים האלה, הוא התקדם. חיילים של המדינה.
Little girl, where do you go? When you just learn how to trust. Love like you've loved. Stories when you choose how to end in your own tragic play. And now you're hiding between the streets. And I can those ships are sailing into the unknown. The wind blows into your red hair, and you're beautiful in this bright light. And you will love again. You will have the love that you deserve. And every time I will see red sunshine.
הילדים, זה כל העניין.
אני יודעת שם שמצולמת, זאת החיילת שלי.
וואלה, בטוחה.
כן, ברבות השנים, מה שנקרא. כן.
ויש מקום, היסטוריה, לקנות אל ההורים.
כן, כן, לגמרי.
ולומר להם.
כן, וזאת פנייה כאימא לאימא, כאימא לאבא, זאת לא פנייה חלילה ממקום של להמריד, או ממקום של, אלא באמת ממקום של לב ולב, של להתעורר חברים, ולהבין לאן אנחנו שולחים את הילדים שלנו, להבין שהילדים שלנו זה דבר יקר לנו ביותר, זה הנשמות שגידלנו, ואנחנו צריכים לקחת פה אחריות כחברה, כהורים, להתאגד, להתמסד בעניין הזה, ואתה אמרת שיש כבר אגודות שנפתחו, נכון?
יש כבר כל מיני עמותות וגופים, כן,
אנחנו,
כן.
בדיוק, אנחנו צריכים להתאגד כהורים. יורם, אם מישהו עכשיו באמת רואה את השידור הזה, יש לאן לפנות, אנחנו יכולים להתחיל להתאגד.
אז קודם כל יש גופים רבים, יש את ועדת החקירה האזרחית, יש את החזית המקצועית לאתיקה, יש קבוצות רבות וגופים רבים שעושים ימים כלילות, כאמור, גם אז...
וגם החיילים עצמם יכולים לפנות?
חיילים מדעת, בהחלט, כן.
כי יש הרבה חיילים שנתקלים עכשיו בכל מיני כאלה סנקציות ולא יודעים למי לפנות.
ועורכי דין רבים חתומים, שחתומים על מכתב עורכי הדין, נותנים סעד לאנשים, ברוב הפעמים בכלל בחינם. אם זה תיק פרטני, אז קשה לבוא בטענה אל עורך דין שלוקח כמה לירות על העניין הזה, אבל אין ברירה. אבל שנדע, אם בחובי המשפטי אני מדבר.
אוקיי.
אני אמרתי מזמן, אני לא בטוח שהסעד יבוא מבית המשפט בעת הזאת, וזה אכן מתממש לנו מול העיניים. פסיקות נוראיות בדיני עבודה ובמקומות אחרים. ובשם הבלחות של כמה משפטים בפסקי הדין.
כן.
אז חשוב להגיש את הדברים האלה. חשוב להגיש ולו כדי שנדע, שנאמר, שנוכל לומר, אמרנו לכם. ואולי עוד לתפוס את בית המשפט איפשהו מואר. אבל סעד אמיתי... בעניין הזה אין, ולכן אמרתי, סעד אמיתי משפטי, כלומר, בית המשפט אין לנו, מכיוון שנורמל כאן ההיגיון של כפייה, אם באף או אם בכתף, ובתי המשפט בצר להם, משתפים כן. פעולה עם העניין הזה.
משתפים פעולה ולא פועלים איתנו, אלא אפילו נגדנו.
אז אני אומר, זה תפקידו של בית המשפט העליון.
השאלה...
זה בדיוק תפקידו של בית המשפט העליון, להגן על זכויות האדם. זכויות האדם נרמסו כאן ברגל גסה, ואין מושיע. אני אומר, בית המשפט העליון עד היום דחה את רוב העתירות שלנו מטעמים פרוצדורליים כאלו או אחרים. כלומר, למשל, אנחנו לא שמים נעלינו ב... לא שמים עצמנו בנעלי המומחים. או למשל, טענת השיהוי וגם לא שמים עצמנו בנעלי המומחים בעתירה של תמיר תורגל בעניין המסכות. כן? שיהוי? איזה מין טיעון זה? אמרו לו, המסכות כבר מאפריל, מה רק עכשיו הגשת? איזה מין דבר זה? טענת השיהוי היא טענה של מי שקופה על שמריו, אבל פה העוולה מתקיימת ומתחדשת כל יום מחדש, אז איך אפשר לדחות עתירה מבוססת ועמוקה ומפורטת כל כך? היסטוריה, אפילו בלי לבקש את תגובת המדינה. אז אני אומר, בית המשפט העליון עשה דברים נפלאים בארץ, ובראשם המהפכה החוקתית בהנהגתו של כבוד הנשיא בדימוס אהרון ברק, פרופסור אהרון ברק. כלומר, ורק שתבינו, כשאנחנו אומרים מהפכה חוקתית, מה זה מהפכה חוקתית? זו היכולת של בית המשפט לפסול חוקים. בזה מדובר, כן? האימות המוכר בין הרשויות, הרשות המחוקקת והרשות השופטת. בית המשפט קבע שאפשר לקבוע שחוק אינו חוקתי, כלומר אינו עומד בפסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוקי יסוד אחרים. פסקת ההגבלה הזו מדברת על כך שכל חקיקה צריכה, כל פגיעה בזכויות אדם צריכה לעמוד בשלושה תנאים. זה צריך לקרות בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש. וואלק, שום דבר שחוקק פה לא חוקק בחוק ההולם את ערכיה. שום תכלית ראויה אין כאן. אין. אומרים את זה מומחים. אין. ובוודאי ובוודאי שאנחנו לא עומדים בתנאי האחרון של מידה שאינה עולה על הנדרש. יש כאן יותר מדי דברים שעולים על הנדרש. בישראל במיוחד, בכל צומת שהגענו אליו, הלכנו לחומרה. כל צומת שהגענו אליו, הלכנו לחומרה. קח את המספר הסבבים של ה-PCR, הבדיקה השקרית הזו, מן היסוד שקרית. לא יודעת להבחן מצב קריטי, אל תבלבלו לנו את המוח. הבדיקה הזו שקרית מן היסוד, היא לא יודעת להבחן מצב קליני של בן אדם. קשקוש בלבוש, אם היא מוצאת שם משהו, זה לא אומר כלום. אז בארץ 40 סבבים, בעולם 30. למה? קחי את מדד הסטורציה למשל, שלפיו קובעים מי הוא חולה קשה. בכל העולם מדברים על, גם בהמלצת ארגון הבריאות העולמי, אחרי שהוא חזר בו, כן, 90 ומטה, סטורציה, הגדרה של חולה קשה. כאן 93 ומטה.
אין סוף.
כל צומת שהגענו אליו, הלכנו לחומרה, ואין מושיע, אנחנו אומרים, בית המשפט העליון עשה דברים נפלאים, זו שעתו היפה, זה הזמן שלו, כן, לבדוק את הדברים, לבדוק את האמינות של הדברים, לבדוק את תקינותם המנהלית. דברים כאן נעשים בחוסר תקינות מנהלית יום יום שעה שעה.
ובחוסר תום לב.
ובחוסר תום לב זה בוודאי, כן? אבל לפחות זה, התקינות. מה, הפחידו אתכם מווירוס? קניתם את הסיפור, לא התפניתם ללמוד, לא מפחיד. סיפרו לכם סיפורים, לא מפחיד. וואלה, כל בשרנו אנחנו יודעים. אל תבלבלו לנו את המוח. שתי מים, תנוח, הכל בסדר. שיבה, תעשה מקלחות חמות, תנשום, תעשה ספורט, תראה שמש. בקיצור, כל מה שהם אמרו לעשות, אלוהים אמר הפוך. כל מה שהם אמרו לעשות כדי לטפל בחולים, הפוך. צריך שמש כדי להתרפא. איפה יש להם שמש לחולים וכן הלאה. ואין תרגול של הריאות, ואין הוצאה של הליכה, וסיפורים מוכרים. דוריה, מה נאמר לסיום? בוא נפנה להורים באמת, ונאמר להם, רבותיי, לא חשוב, אני אומר, לא חשוב אם לקחתם את החומר לגופכם עם לב. עכשיו מדובר על הילדים, זה הדור הבא.
נכון.
אין מי שיגן עליהם, הם חסרי ישע, תבינו, הם לא יודעים לבחון את הדברים, זה התפקיד שלנו, אנחנו כאן כדי להגן עליהם. עכשיו, לא, אני אומר, לא חשוב אם לקחתם את זה, ואם אתם באמת באמת מאוד מאוד פוחדים מהווירוס, בואו תשמעו, תבררו, תבינו שאין חולים, אין ילדים שחולים קשה מהעניין הזה. נכון, מראים לכם תמונות בטלוויזיה, מדברים איתכם על כל מיני שקרים של תסמונת אהוב ותסמונת. חרטה ברטה, רבותיי, חרטה, אני קובע, חרטה, שקרים. אין להם בסיס, הם מסתמכים, הם מניפולציה מלכתחילה, מההתחלה ועד הסוף. כן, רוצים להגיע לילדים, אז מדברים פתאום על תסמונות והאהוב. וואלק, לא חולים ילדים מהעניין הזה. חולים מדברים אחרים, מדברים רבים אחרים, לא מזה. אני אומר, אני, לא צריך תמיכה של אף אחד. מגפה מומצאת. שקר וחזב. הכל שקר. מלמעלה עד למטה. יותר מזה. תרצו, תאמינו, לא תרצו, לא תאמינו. הבנתי, למדתי, הלוואי והייתי יודע את מה שאני יודע היום, כשילדיים נולדו, כל החיסונים הם רעל. כולם, כולם, כל השנים, כן, 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 מכל השנים, לא יודעים, 405 עמודים, צבים כל הדרך למטה. תקרא, תדבר איתי. לפני זה, אל תדבר איתי. זה העניין. אוקיי, אז אני אומר, הסטוריה, אנחנו מתרגשים יותר על המידה, איזה כיף שבאת, והארת את עינינו, כן, ודש חמה על הילדה, ושתשמור על עצמה, ותשמרו על עצמכם כולכם, ותפתחו עיניים. מה עוד נשאר לומר? מה עוד לא אמרנו? תפתחו את העיניים,
תתעוררו חברים,
תסתכלו סביב.
תפיצו את האינפורמציה הזאת.
פה ושם, נכנס
חיים ומוות, מה שנקרא.
יס, נכנס סביב.
כן.
תודה רבה. תודה, אסטוריה יקרה. תודה, ממה.
תודה לך, יורם.
תודה לכם.
ביי, להתראות.
ביי ביי.
צ'או, צ'או.
איך עושים? עושים פה. סטופ.
כן.
או פה.